האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לפני כמה שנים איקאה עשתה מהלך לא שגרתי. במקום למכור לנו עוד ועוד רהיטים חדשים, היא פתחה פלטפורמת יד שנייה שנקראת Second Life of Furniture, שמאפשרת ללקוחות להחזיר רהיטים ישנים ולקבל עליהם קרדיט לרכישות עתידיות. ככה היא לא רק הפחית הפסולת ותרמה לסביבה, אלא גם חיזקה את הקשר שלה עם הצרכנים והראתה שאפשר לעשות עסקים אחרת. הסיפור של איקאה הוא דוגמה מצוינת לאיך שיווק ואימפקט חברתי סביבתי יכולים להשתלב ולהפוך לכלי אמיתי לצמיחה. בפרק הזה אני שמחה לארח את שירלי קנטור, מומחית בתחום האחריות התאגידית ושיווק חברתי, מלווה מותגים ותאגידים גדולים בפיתוח והטמעה של אסטרטגיית אחריות תאגידית ושל תוכניות אג'נדה חברתית. היא בעלת ניסיון בהובלת תהליכים לשינוי חברתי, גם במסגרת ארגונים חברתיים ופוליטיים, והיא בלוגרית ומייסדת אתי, קהילת אחריות תאגידית ישראל בפייסבוק. אז בפרק הזה קצת דיברנו איך מותגים יכולים להשפיע על התנהגות צרכנית, להוביל שינויים חברתיים ולהישאר רלוונטיים בעולם כאוטי, וכמובן דיברנו על קמפיינים ודוגמאות מהמציאות. אז כל זאת ועוד אחרי הפתיח.
עולם האימפקט. אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.
טוב, אז מה שלומך, שירלי?
עכשיו כשאני פה, ממש טוב.
איזה כיף, איזה כיף שבאת אלינו. טוב, אז למאזינים שלא מכירים, אני אשמח אם תוכלי ככה לספר קצת על עצמך ומה את עושה.
אז אני שירלי קנטור, ואני כבר 25 שנה עוסקת בעולמות החיות הגידית, קיימות, ESG אימפקט, השמות משתנים כל הזמן, אבל המהות היא אותו דבר, וזה אחריות חברתית, סביבתית של עסקים ומותגים.
אז באמת, כל העניין הזה של שיווק, ואני גם אשאל אותך תכף מה זה אימפקט מרקטינג והכל, אבל איך הגעת בכלל לעולם הזה? מה משך אותך לשם?
למעשה, אני התחלתי כמה שנים לפני כן להיות פעילה ולעבוד בארגונים חברתיים פוליטיים. התשוקה שלי זה לשנות את החברה לטובה, לתקן עוולות, והתחלתי בארגונים חברתיים פוליטיים, ונקרתה על דרכי הזדמנות לעבוד כמנהלת קשרי קהילה. בקבוצת פישמן, קבוצה עסקית שכבר לא קיימת, ודרך זה הבנתי שיש אפשרות להשפיע על החברה בקנה מידה גדול, גם דרך המגזר העסקי, וזה מאוד קסם לי, כי אני אוהבת להשפיע בקנה מידה גדול. וככל שהתוודעתי יותר לתחום הזה, של היכולת של עסקים להשפיע, אז יותר ויותר נמשכתי אליו, ועם השנים עברתי מאסטרטגיה למעורבות חברתית וכן הלאה, והיום אני באמת מתמקדת בשיווק.
אז מה באמת היה הרגע שככה נפל לך הסימון, שבאמת אפשר לעשות כאילו שינוי משמעותי במציאות דרך זה?
אני חושבת שבהתחלה כשנכנסתי לתפקיד שלי בקבוצת פישמן, אני אגיד שזו קבוצה, הייתה קבוצה קמעונאית, עם כל מיני רשתות, הום סנטר, איי-די דיזיין, טויז אר אס, מגה ספורט ועוד. בהתחלה בעיקר חשבתי על השפעה דרך תרומות והתנדבות עובדים, אבל ככל שלמדתי את התחום, הבנתי שיכולת ההשפעה היא הרבה יותר דרך האפשרות להעסיק אנשים מקבוצות שונות, לבחור למכור מוצרים שעושים טוב ולוותר על מוצרים בעייתיים, לעבוד עם ספקים. אז בעצם תוך כדי העבודה בקבוצת פישמן, התוודעתי לפוטנציאל וזה... זה העיף לי את המוח, באמת, כי הבנתי שיש פה השפעה אדירה, כי העסקים נורא גדולים.
אז מה זה בעצם אימפקט מרקטינג? מה זה בעצם אומר?
אימפקט מרקטינג, קצת הרבה פעמים כשמדברים על אחריות תאגידית, או ESG, או מדברים הרבה פעמים על השרשרת הספקה, או העובדים, או תפעול. אימפקט מרקטינג מתמקד בהיבטים של השיווק. בעצם אימפקט מרקטינג זה שילוב, זה אסטרטגיה. אסטרטגיה שיווקית זה שילוב של היבטים חברתיים וסביבתיים בעשייה השיווקית ובמותג, בין אם זה בפיתוח המוצר, כדי שיהיה מוצר מיטיב, בין אם זה אפילו בתמחור, באריזה, בתקשורת השיווקית, המסרים שאנחנו בוחרים להציג, השירות, כל מה שקשור לשיווק ולמותג, יש לו פוטנציאל השפעה מאוד גדול, גם חברתי, גם סביבתי, ובעצם אימפקט מרקטינג אומר, בואו נעשה את זה מתוך מודעות, ונראה איך אפשר גם לעשות טוב, וגם לחזק את המותג, לבדל אותו, אפילו להשיג סגמנטים צרכניים חדשים, להשיג יתרון תחרותי, לצמוח.
אז במה זה בעצם שונה משיווק מסורתי למשל?
שיווק מסורתי לא מסתכל על ההיבטים האלה בדרך כלל. למשל, כששיווק מסורתי מסתכל נגיד על, הוא בודק מי הצרכנים, הוא עושה סקר צרכנים, אז יש לו, הוא מסתכל לפי דמוגרפיות רגילות, נגיד גילאים, ויש גילאים שבדרך כלל מסתכלים עליהם, תעת, יש ילדים, נוער, מבוגרים, משפחות וכן הלאה. כשמדברים על, על הפרספקטיבה של ה, נגיד שיווק אינקלוסיבי, אנחנו מתחילים להסתכל על דמוגרפיות אחרות, למשל, מה עם גיל הנשים בגיל המנופאוזה, שזה גיל, מנופאוזה זה גיל שלא הסתכלו עליו. אנשים, נגיד, מבוגרים, מה שנקרא גמלאים, קשישים, הרבה חברות בכלל לא בודקות את האנשים האלה בתור קהל יד צרכני, שאולי אפשר לפתח לו מוצרים מותאמים. מתייחסים עליו פשוט כאל מבוגרים או כאל לא רלוונטי, גם אנחנו הרבה פעמים לא רואים אותם בפרסמות, אם רואים אותם בפרסמות, אז הרבה פעמים זה בצורה סטריאוטיפית. אוכלוסיות של נניח אנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות. היום למשל יש הרבה מאוד חבר'ה שהם פצועי מלחמה, אנשים עם פוסט-טראומה, יש כל מיני התאמות שאפשר לעשות להם במוצרים, בשירותים, ובעצם דרך זה להשיג עוד לקוחות או צרכנים שברגיל אנחנו מפספסים אותם, אולי המוצר שלנו לא מתאים להם, אולי השירות שלנו לא מותאם להם, ואולי הם לא רואים אותנו בפרסמות שלהם, אז הם פחות מתאהבים בנו כמותג.
את חושבת שעכשיו, עם כל, נגיד אמרת שבאמת יש יותר פצועי מלחמה, את חושבת שנראה יותר עלייה של יותר פנייה אליהם, יותר פרסומות בכיכובם או מוצרים שהם יותר מותאמים?
בהחלט, אנחנו כבר רואים את זה. לפני שנה, בדיוק לפני שנה ביום העצמאות, הייתה פרסומת של רנואר עם הרבה חבר'ה עם פרוטזות. זמן קצר אחרי זה ראינו פרסומת של סימפוניה עם גבר עם פרוטזה. לפני כמה חודשים יצאה קולקציה של דלטה, של הלבשה תחתונה שמותאמת לאנשים עם מוגבלויות או עם פרוטזות, נאמר זאת כך. ואנחנו רואים את זה יותר ויותר. אגב, יש הבדל מאוד גדול בין להראות את האנשים האלה בפרסומות לבין להתאים להם את המוצרים או את השירותים. והדבר היותר משמעותי הוא כמובן להתאים להם מוצרים ושירותים, לא, שלא חשוב להראות אותם, אבל צריך קודם כל לתת מענה לצרכים שלהם. אני אתן לך דוגמה מעולם שהוא לא מוצרי צריכה, למשל קניוני ביג, זיהו את הצורך הזה של אנשים עם פוסט-טראומה הרבה פעמים, ואנשים עם רגישויות חושיות, גם ילדים ונוער, למשל קשה להם בסביבה של אורות מהבהבים ומוזיקה חזקה, ולא נעים להם להסתובב נגיד ולעשות קניות בסביבה כזאת, אז הם פעם בחודש ממש מרגיעים את הכל, כל החנויות בכל הקניונים מרגיעים, קצת מהמאמים, אין תאורה חזקה, אין אורות מהבהבים, אין מוזיקה חזקה, והאנשים האלה יודעים, זה בשיתוף פעולה עם עמותת נטל, שגם מיידעת את האנשים, וגם עם עמותת מקומות שמורים, שמנגישה אירועים לילדים. כן, כן, הם התחילו את זה עם בעצם עם מקומות שמורים, וברגע שפרצה המלחמה והתחיל להיווצר הצורך הזה גם אצל מבוגרים, אז הם הרחיבו את זה, וזאת חברה שבאמת יש לה קשב חברתי. אני קוראת לזה רדאר חברתי, שכל הזמן מחפש מה הצרכים החברתיים שפוגשים את העשייה שלנו, ואיך אנחנו יכולים לתת להם מענה. זה מעניין, אגב, קטגוריית הקניונים בכלל, אנחנו רואים את זה גם באזריאלי, וגם בדיזנגוף סנטר כמובן, יש שם עשייה חברתית וסביבתית ממש פורה.
זה קטע, כי אני בכלל לא ידעתי שקניונים יש להם את כל הדברים האלה שהם עושים החברתיים. אז אני שואלת את עצמי, איך בכלל צרכנים יכולים לדעת מה חברות עושות בשביל זה?
זו שאלה מצוינת. אז פה נכנס בעצם ההיבט של גם של המותג, שלא מספיק מתפקד, לא מספיק מספר את זה. למשל, אני מניחה שאם את נכנס לסניף ארומה, מתישהו?
קרה. יותר מפעם.
קרה. אז יכול להיות שראית שם על הפלזמות פרסומות לעמותות, יכול להיות שראית שעובדים שם אנשים, חבר'ה צעירים בדרך כלל עם מוגבלויות, זה קורה בכל הסניפים של ארומה. אם לקחת, נגיד, משהו טייקאווי, אז ראית אולי שזה ארוז בנייר, וכתוב עליו נעל למחזר, ונערז על ידי... יש שם... פה זה כבר החוכמה של המותג, החשיבות שהמותג יתקשר את זה. כשאת נכנסת לדיזנגוף סנטר, למשל, הם ממש השקיעו כבר כמה שנים, הם עושים קמפיינים שמתקשרים את ההיבטים הסביבתיים והחברתיים שלהם. זה ממש קמפיין שיווקי בפני עצמו. אז באמת יש מקומות שהמותגים מספרים את זה על עצמם, ואת יכולה לראות את זה, ויש מקומות שלא, ואז את באמת לא יכולה לדעת, וזה פספוס גדול, וזה משהו שאנשי שיווק צריכים להבין, שהרבה צרכנים ולקוחות, הנושא חשוב להם, והם רוצים את זה, אבל הם אומרים, אנחנו לא מוצאים. לא מוצאים מוצרים, למשל, שיש להם היבטים סביבתיים, או לא, אנחנו לא יודעים איזה רשתות עושות משהו חברתי, ובעצם בזאת המותגים מפסידים פוטנציאל של, את יודעת, לקוחות, צרכנים.
כי הם כבר עושים את הצעד.
נכון, אתם עושים, אז תספרו. הרבה פעמים חוששים לספר, כי הם פוחדים שיאשימו אותם בגרינווש. נגיד, יספרו שהם עושים משהו טוב, אבל יגידו להם, רגע, רגע, אבל מה עם הדבר הזה שם? זה עדיין לא בסדר. ומכיוון שחברות יודעות שהצרכנים היום מאוד מאוד ביקורתיים, ולא סלחנים ונשכנים, אז הם מעדיפים לא לספר. הם עושים כי הם יודעים שזה חשוב, אבל הם מעדיפים לא לספר. ופה גם נדרשת איזושהי התבגרות, אני חושבת, של הצרכנים, שיש מקום לפרגן על עשייה טובה, ולהגיד, אוקיי, נשמח לראות גם עוד משהו טוב, אבל לפרגן על עשייה טובה זה גם דבר חשוב.
אז באמת אמרת גרינווש, ואני רוצה לשאול אותך, איך באמת אפשר לדעת אם מותג עושה באמת אימפקט, או שבאמת זה איזשהו גרינווש של משהו שמנסים למכור לנו, וזה לא באמת כמו שזה נראה?
אני חושבת שהאינדיקציה הכי טובה, וזה גם מה שאני אומרת לחברות שאני עובדת איתן, צריך לספר מה העובדות, מה הנתונים. כשאנחנו מדברות על אימפקט, אנחנו מדברות על השפעה שאפשר למדוד אותה. למשל, אם את מסתכלת על אריזה, אוקיי? וכתוב עליה שהאריזה עשויה מ-100% חומר ממוחזר, אז את יודעת שעשויה מחומר אחוז ממוחזר. אם מסתכלת על האריזה וכתוב, האריזה הידידותית לסביבה או אריזה אקולוגית, את לא יודעת מה להסיק מזה. ולכן כשחברות באמת עושות פעולות, בין אם זה עם השפעה סביבתית מיטיבה, ובין אם זה עם השפעה חברתית מיטיבה, ברגע שהן מתקשרות נתונים, את יודעת שאת יכולה להאמין לזה. ברגע שהן מדברות בסיסמאות, אז או מראות כל מיני צילומים שמרמזים כל מיני עלים, עצים, אנשים צוחקים, ידיים מחובקות, כל מיני כאלה.
ידיים מחובקות.
אז אוקיי, בואו תנו לי נתונים. תראו לי עקביות לאורך זמן. ולפעמים, את יודעת, the medium is the message. זאת אומרת, אם את רואה שחברה, נגיד, יש לה מוצרי מזון, שאת רואה שיש בהם פחות ופחות סוכר, נגיד, והם עשויים יותר ויותר מחומרים טבעיים, אז את יודעת שהחברה עושה דברים טובים. המוצר עצמו הוא טוב.
ועם כל המדדים שנכנסים לחיינו בשנים האחרונות, כל ה-ESG, SDG, באמת דברים אולי שיותר אפשר לקמת אותם, את חושבת שזה מקשה על החברות, מקל על החברות, באמת זה, כאילו, איך זה משפיע על כל העבודה שלהם בתחום הזה?
זה מאוד קשה.
זה קשה.
כן. אני יכולה להגיד לך, בתור מי שנמצאת כבר 25 שנה בתחום, שהוא התחיל ממשהו כזה הרבה יותר אינטואיטיבי, גמיש, זורם, ערכי, ועם הזמן הוא הלך והתבסס כתחום מאוד מקצועי, סדור, עם מתודולוגיה, עם מדדים, וגם הרגולציה הלכה והתפתחה, והיום בעצם התחום נהיה מאוד מאוד רגולטורי, ועד שדיברתי לפני כמה זמן עם מישהי שהיא מנהלת ESG בחברה פיננסית גדולה, היא אומרת לי, שירלי, אני פשוט כל היום רק יושבת ועושה דיווחים. זה לא מעניין. זה פשוט נהיה עבודת רגולציה. כל ההיבט הוולונטרי, הכיפי, לא קיים יותר. אז מצד אחד, מבחינת חברות, זה מועקה מאוד גדולה. מצד שני, זה עוזר נגיד למשקיעים, לדעת לסנן בצורה מושכלת יותר, מה זה אמיתי ומה זה גרינווש, וגם אנחנו כצרכנים, כבר אי אפשר למרוח אותנו, נגיד יש באירופה חוק נגד גרינווש, אז יש הרבה דברים שאסור להגיד אותם, פשוט אסור להגיד
מה
אותם.
מה למשל?
כל מיני ביטויים כלליים, אקולוגי, דידותי לסביבה, זירו וייסט, זירו, נט זירו, כל מיני דברים כאלה. אי אפשר כבר יותר להגיד הצהרות כלליות, צריך ממש להראות נתונים. גם הצרכנים מתחילים לחפש את זה.
אז אמרת שחברה שלך באמת עושה הרבה עבודה סביב הדוחות האלה ועבודה רגולטורית, אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים, שעושים את זה, אבל לא יודעים להפיק מזה שום ערך. יש לך איזשהו טיפ אולי למישהו שרוצה להוציא את זה החוצה ולהשתמש בתובנות האלו?
כן, זאת שאלה טובה מאוד, כי הדוחות האלה בדרך כלל משקיעים בהם המון המון משאבים. ככל שהחברה יותר גדולה, אז צריך יותר מאמצים כדי לאסוף את הנתונים ולנהל אותם. בדרך כלל הדוחות האלה מיועדים למשקיעים. ותכלס, מבחינת המשקיעים, הם צריכים לראות את האקסלים בערך, וכמה מסמכי מדיניות, אסטרטגיה וזהו. אבל מכיוון שכבר אספתם את הנתונים, וכבר אתם עושים דברים טובים, אז תשתמשו בזה כאיזשהו מאגר תוכן שיכול להיות רלוונטי למחזיקי עניין שונים. למשל, העובדים שלכם, ואפילו המשפחות שלהם, ודאי ישמחו לדעת שהם עובדים במקומות, שמקום העבודה שלהם עושה כאלה וכאלה דברים טובים, שהוא הגיע לכאלה וכאלה הישגים וכזה אימפקט. הספקים שלכם, שאתם בלאו הכי עובדים איתם קשה על ה-ESG, בואו תתקשרו להם את מה שרלוונטי להם. צרכנים, לקוחות, אני קוראת לזה איך להפוך את הדוח ESG לרב מחר. פשוט לפרק אותו להרבה מרכיבים קטנים, ולהנגיש כל סט של נתונים שרלוונטי למחזיקי העניין רלוונטיים, להנגיש את זה בצורה מעניינת. את יכולה לראות למשל, היו קמפיינים מאוד יפים בזמנו של נגיד מרקס אנד ספנסר, שממש תקשרו בחנויות כל מיני פריטים על נגיד הפחתת כמויות פלסטיק, ומעבר לביצים, ביצי חופש, וכל מיני נתונים על העובדים, דברים מעניינים שמעניינים את הלקוחות, וגורמים להם להתלהב. אז אפשר לתקשר להם את זה בנקודות מגע המתאימות.
מהמם. ואם נחזור רגע גם לאימפקט מרקטינג, את בעצם פיתחת איזשהו מודל של 5 שלבים. היית רוצה לספר עליו קצת?
אני ממש אפשר לספר עליו.
אז גם אנחנו נצטרך לשמוע.
אוקיי, אז זה לא בדיוק 5 שלבים, זה 5 מרכיבים.
אוקיי.
ויש לו, אני אגיד שזה מודל שפיתחתי אחרי המון שנים שאני מתעסקת בתחום הזה, וניסיתי באמת לצקת את זה ל5 מרכיבים סדורים. אז קודם כל יש לנו 2 אבני יסוד, שאחד זה מוצר מיטיב, והשנייה זה אתיקה, הפרסום ובשיווק. מוצר מיטיב זה אומר באמת שהמוצר שלנו ייצור ערך, יביא תועלת. והרבה פעמים יש מוצרים שהם גם יוצרים ערך וגם יוצרים נזק.
מה למשל?
תראי, המחשבה האינטואיטיבית, אני חושבת הכי פשוטה, זה אלכוהול, שוקולד, כל מיני דברים כאלה, אבל גם מכונית, וגם סמארטפון, וגם אפליקציות. יש הרבה מאוד מוצרים שמצד אחד יכולים, נוצרו כדי לתת תועלת, אבל יש להם, אם צורכים אותם בצורה מוגזמת, או לא אחראית, או כל מיני יישומים בעייתיים, הם גם יכולים לעשות נזק. ואז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את המוצר שלנו כהכי מיטיב, או אולי אנחנו רוצים לפתח מוצר חדש, שממש ינסה לתת מענה לצרכים שעדיין אין להם מענים. לפני כמה זמן, בתחרות הקריאיטיב של כאן, לפני שנה, זכה איזשהו קמפיין של מהלך של וזלין בתאילנד, שהם פיתחו קרם גוף לנשים טרנסג'נדריות, שבגלל הטיפולים ההורמונליים, אז יש להם הרבה יותר רגישויות וזה.
וואו.
כן, אז עשו להם קרם מאוד מאוד מותאם לאור רגיש. אני מנחשת שהוא מותאם לכל אור שיש לו רגישות גבוהה, אבל הם עשו את זה לממש, כן. דיברו על הקהילה הזאת, ועשו על זה קמפיין, וגם דרך זה הגדילו את הסובלנות. זה גם ככה, בתאילנד יש סובלנות גדולה לאוכלוסייה הזאת, אבל מחשבה באמת איך לפתח מוצר, זה גם קצת לפצח אתגר. גוגל, שפיתחו בתוך המצלמה שלהם, בסמארטפון, הם פיתחו פיצ'ר, שמאפשר למצלמה להתפקס אוטומטית על המצולמים, ולמה זה טוב לאנשים עיוורים. ממש יראו פרסומת עם בן אדם עיוור, שמשתמש במצלמה, הוא לא עיוור ב-100%, הוא רואה כזה מטושטש, והמצלמה עושה אוטופוקוס, ובעצם מאפשרת, גם עשו לזה סרטון נורא מרגש. אני רואה אותו, אני בוכה כל פעם. כי זה, כמו שאמרנו קודם, זה לא מספיק רק לעשות את הדבר הנכון, חשוב גם לדעת לספר עליו, ומותגים הם אלופים בסטורי טלינג, רק שלא תמיד הם מספרים את הדברים האלה. אז אם כבר אתם עושים, אז לספר. אז אחד זה מוצר מיטיב, 2 זה אתיקה בשיווק ובפרסום. ואתיקה, אנחנו רגילים כל השנים לא לעשות אותיות קטנות, לא לעשות מניפולציות לאוכלוסיות פגיעות כמו ילדים ונגיד קשישים וכן הלאה. אבל תחשבי, ככל שה-AI נכנס לשימוש, אז יש הרבה יותר פוטנציאל לבעיות, הרבה יותר פוטנציאל למניפולציות וכן הלאה. אז ומה עושים עם הדאטה? אז זה דבר מאוד רלוונטי בפרסום ושיווק. דבר נוסף, אז זה שתי אבני יסוד. שני פילרים מאוד מרכזיים, זה שיווק אינקלוסיבי, שזה באמת איך אנחנו מתאימים את המוצרים והשירותים, ומנכיחים בתקשורת השיווקית שלנו אנשים ממגוון אוכלוסיות. הפילר הנוסף, שזה ממש מנוע צמיחה, כי את יכולה ככה לזהות אוכלוסיות חדשות. למשל בארץ ראינו את דנון, פיתחו יוגורט לגיל המבוגר, שהכניסו לשם כל מיני רכיבים, נכון. שבגיל המבוגר הפחיתו את הלקטוז, הוסיפו זה, וגם פרסמו את זה לגיל המבוגר.
שזה גם בתנובה נראה לי עשו גם משהו כזה, נכון?
יכול להיות, אני לא שמתי לב, אבל את יודעת, מי שעושה ראשון הרבה פעמים הוא, ולכן יש פה חשיבות להיות ראשונים, לזהות את הצורך ולהיות ראשונים. למשל, יש קולקציית בגדים בפריימרק, יש קולקציית בגדים לנשים בגיל המנופאוז. בגדים הרבה יותר מובררים, ובכלל זה קטגוריה שמתחילים לשים לב אליה. LG עשו, יש להם בבית החכם, עשו את זה ברזיל, באפליקציה של הבית החכם, יש להם במזגן תוכנית מנופאוז. את עדיין צעירה, אז את לא יודעת. אבל כן, זה, אפשר לתכנת אותו לכל מיני תוכניות. אז מי שהיא נמצאת בגיל המעבר, יש לה גלי חום בלילה, והיא מתעוררת מזה, וזה סיוט. ואם את ישנה עם, שמה את התוכנית הזאת, ואת ישנה עם השעון החכם, השעון יודע לזהות מתי מתקרב גל חום, וואו. לפי דופק, דרגת חימצון, כל מיני דברים כאלה, ועוד לפני שהגל מגיע, הוא מפעיל את המזגן.
הכי חשוב.
ואז החדר מתקרר, ואת לא מתעוררת מהסיוט הזה, ואת חוזרת לישון.
יפה.
אם מישהו ישן לצידך, הוא עשוי לקפוא, אבל זה כבר בעיה שלו.
כן, זה...
לא,
זה...
אי אפשר לפתור את הכל.
אי אפשר הכל.
ועכשיו בברזיל יש לך, לא זוכרת, זה נתון מטורף, 20 מיליון נשים בגיל הזה, זאת אומרת, יש.
וואו.
אנחנו לא רגילים להסתכל על השוק בדרך הפרספקטיבות האלה, אבל זה אוכלוסיות ענקיות. הסתכלי למשל על ישראל. ישראל החליטה לקחת את הנושא הזה של אנשים עם מוגבלויות, ולהתאים להם חבילות נופש. ולהתאים את השירות טיסה, יש שם מישהי בשם מושרת מורד, שהיא אחראית על זה, ותחשבי על משפחה שיש בה נגיד אבא או אמא או ילד על כיסא גלגלים. צריך להתאים לו הרי את כל העברות ואת הטיסה, ולמצוא מלון מתאים במדינת היעד, ואטרקציות מתאים. הכל צריך להיות מותאם, זה סיפור מאוד מסובך. אז אם יש לך חברה שכבר מראש לוקחת ועושה את ההתאמה, וגם מכשירה את הצוות שלה, בשדה תעופה ובמטוס, שידע איך לתת שירות. זה מדהים. היא מגיעה לקהל שלם של לקוחות, שאף אחד אחר לא יסתכל עליהם. אז זה שיווק אינקלוסיבי, ואז הפילר השני זה שיווק מקיים. בעצם אנחנו בודקים איך המותג והמוצר לכל אורך חיי, לכל אורך מעגל החיים שלו, מה שנקרא Life Cycle Analysis, משלב קריאת חומרי הגלם ועד שגומר את החיים שלו, איך אנחנו מקטינים את ההשפעה שלו על הסביבה, איך הוא עוזר לצרכנים לצרוך בצורה מקיימת יותר, ובשאיפה שהוא יהיה מעגלי, שהוא לא יגיע לפח, שהבקבוק מים יהיה רב פעמי, ולא חד פעמי למשל. מי שלמשל עושה עבודה ממש יפה בזה, זה איקאה. איקאה החליטה שהיא ממש עוזרת לציבור לשנות הרגלים בחיים. אז היא למשל הפסיקה למכור סוללות חד פעמיות. והיא מוכרת, הצהובות האלה, וזה היה מקור הכנסה מאוד יפה עבורה, היא מוכרת רק את הרב פעמיות עם מטען. אנשים לא יודעים איך לאכול את זה, את יודעת, לשנות הרגלים של שנים.
כן.
אנשים צעירים שכבר גדלים לתוך העולם הזה, זה משהו אחד, אבל אנשים מבוגרים יותר, זה חדש להם, זה נראה להם יקר, זה נראה להם מורכב. אז איקאה צריכה לעשות מאמץ, למשל עם המחישה, אם את תגיעי לסניף איקאה לאיפה שהסוללות, תראי תיבה גדולה מאוד מפרספקס שקוף, ובפנים יש, נדמה לי, 5,000 סוללות חד פעמיות, וכתוב לך, זה 5,000 סוללות, זה שווה לסוללה אחת נטענת.
כאילו הם משווקים לי את זה, זה שווה לך.
הם ממחישים את זה, בדיוק, הם אומרים זה שווה לך, גם מבחינה כספית, כי אנשים, האמת, השיקול הסביבתי לא רלוונטי עבור רובם, בטח לא בארץ, בטח לא בתקופה הזאת, אבל אם את מדברת איתם על כסף, זה יכול להיות כן שיקול. אז הנה דוגמה לבאמת איך חברה גם פועלת לצמצם את ההשפעות הסביבתיות שלה, וגם להקטין את ההשפעות הסביבתיות של הלקוחות או הצרכנים שלה. איקאה גם למשל מאפשרת לאנשים לעשות מחירה חוזרת, יש מקומות בעולם שבהם היא ממש בתוך האתר אינטרנט שלה, פתחה מתחם שבו אנשים יכולים לעשות מחירה יד שנייה של המוצרי איקאה שלהם. היא מעודדת אנשים לתקן ולא לזרוק, היה לה גם כן קמפיין מאוד יפה עם זה. אז זה חברות באמת, כל חברה בקטגוריה שלה יכולה לעשות מאמצים, וחשוב לא רק לצמצם את ההשפעות של המוצר שלה, אלא לעודד את הצרכנים, כי מיליוני פעולות קטנות מדי יום עושות אימפקט גדול מצטבר.
אז נגיד, אני חייבת לשאול, נגיד על הקמפיין של איקאה. אפשר לבוא ולהגיד, רגע, החברה הזאת, איקאה, שהיא, המטרה שלה בסוף זה גם למכור רהיטים, היא עושה לעצמה, היא יורה לעצמה ברגל, היא עושה לעצמה קניבליזציה, כי בן אדם שעכשיו מתקן את הרהיטים שלו, או מוכר אותם יד שנייה, אז הוא לא יבוא לקנות אצלי רהיט חדש. אז אפשר, כאילו אפשר להגיד שזה רק מיטוב הלב של החברות, אבל בסוף יש פה איזשהו אינטרס אחר גם.
זאת שאלה מצוינת, ואני תמיד אומרת לאנשים שאני עובדת איתם בחברות, שטוב לב לא רלוונטי פה. אנחנו צריכים להסתכל על אינטרסים. חברות שמסתכלות קדימה, שמבינות מה המגמות העולמיות מבחינת אקלים, ושהולך ומכביד עלינו, מבחינת משאבי טבע שהולכים ומתקלים, מבחינת תהליכים כלכליים, העולם כולו נמצא במיתון, והולך, והמיתון הזה ילך ויעמיק, אז חברות מבינות את זה. הן חברות שבודקות את זה, מבינות את זה, ואם הן רוצות לתמוך בלקוחות שלהן לאורך זמן ולבנות אמון, אז הן מבינות שכן, הן יצטרכו כנראה לצמצם קצת את המחר, ולהרוויח אבל את האמון של הלקוחות שלהן לאורך זמן. אז הלקוח לא יקנה עכשיו מדפים חדשים או איזה כיסא נורא מגניב שהוא ראה, אבל כשהוא ירצה לקנות כיסוי חדש לספה, אז הוא כן, הוא יחזור לאיקאה.
מגניב, לפחות זה, ובאמת, כי זה נשמע לי כזה יותר מדי טוב לחברה עם, שבסוף המטרה שלה זה גם להרוויח כסף, אז
בהתחלה המטרה שלה זה להרוויח כסף, ואם זה לא, אם זה לא רווחי, ואם זה לא כדאי, אז
היא תפסיק?
אז אין טעם לעשות את זה, כן, מהלכים כאלה שהם לא יוצרים ערך גם עסקי, וגם חברתי, סביבתי, אז הם חסרי טעם. העסקים זה לא פילנטרופיה.
כן.
אבל העניין הוא של העסקים, ובאמת לחברות גדולות ולמותגים גדולים, יש באמת פוטנציאל השפעה אדיר, כי הם נוגעים בהמון אנשים. הם משפיעים, תחשבי, הפרסומות שלהם משפיעות על המון אנשים. אני לא יודעת אם ראית, אתמול בדיוק יצא קמפיין חדש, עוד לא עלה במדיה, אבל ראיתי אותו אצל החבר'ה במשרד הפרסום, של הודיז, של תחתונים לגברים, שעושים פרסומת ל סרטן אשכים. ומה שהם עשו, זה קודם כל, הדוגמן סקסי. תראי, כשאנחנו מדברים אגב על מוצרים ומקיימים וחברתיים והכל, המוצר תמיד צריך להיות טוב, קודם כל. אין פשרה על המוצר. אז כן, מה שהם עשו, הם תפרו תווית עם המלצות, איך לעשות בדיקה עצמית של האשכים. אנחנו רגילות לבדיקות שד. כן. אז איך עושים בדיקה עצמית, ואיפה הם תפרו את התווית הזאת? בלמטה, במקום הכי מציק. כשאת קונה, את לא קונה, כשגבר קונה את התחתונים האלה, הם קראו לזה underwear, כאילו מודעות, תחתוני מודעות, וכשבא ללבוש את התחתונים, משהו מגרד לו שם, למטה, ואז הוא מוציא את התווית ורואה עליה את ההסבר, איך עושים בדיקה עצמית. מסתבר שהרבה מאוד אנשים חולים בסרטן אשכים, וחבר'ה צעירים, גברים צעירים, ואפשר, אם מגלים את זה מוקדם, אז אפשר לטפל בזה.
זה גאוני.
כמו עם סרטן שד, נכון, ולא מדברים על זה. אז הנה, את רואה, גם השתמשו פה במוצר בשביל להעביר את המסר, וגם הקמפיין מייצר שיחה,
וזה גם לא עולה הרבה כסף לעשות את זה.
נכון.
ואז הפתק.
נכון. ואז המותג באמת משתמש בכוח שלו, לא רק בזה שהוא יכול לעשות מוצר עם השפעה כזו או אחרת, אלא באמת בכוח שלו לספר. וזה מביא אותנו אגב לפילר החמישי של המודל של אימפקט מרקטינג, וזה באמת משימה חברתית. או אג'נדה חברתית, מותג יכול לקחת על עצמו משימה חברתית, אג'נדה חברתית שרלוונטית למה שהוא עושה, ופשוט להעלות מודעות, להניע אנשים לפעולה, לעזור להם לשפר את החיים שלהם, לשנות מצב חברתי. שמענו עכשיו דוגמה אחת. אני מאוד אוהבת את הדוגמה של מיונז הלמנז, של יוניליבר, שבארצות הברית הוא לקח לעצמו את המשימה של העלאת מודעות אצל הציבור לנושא של בזבוז מזון. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל שליש מהמזון בעולם בממוצע הולך לפח, בעיקר במדינות כמו ארצות הברית וישראל, מדינות שפע. חלק נזרק שזה עוד אצל החקלאי, חלק בסופר, מה שלא נמכר, חלק אצלנו בבית, מה שנשאר בסיר, מה שבאחורה במקרר. תחשבי על ארוחות בוקר בבתי מלון, אם הכל כלול, או
בבופים, וואו.
בבופים, אפילו במסעדות, בתי חולים, בצבא, המון אוכל נזרק, המון.
כן.
וכל אוכל כזה שנזרק, זה גם בזבוז של כל המשאבים שהושקעו בהכנה שלו. וזה עוד לפני שדיברנו על זה שיש המון אנשים רעבים. כל נושא של מזון זה משאב שמנוהל בצורה מאוד לא אופטימלית. בכל מקרה, הלמאנס לקחו על עצמם את המשימה לקדם מודעות לנושא הזה, ולעודד אנשים להתחיל לנהל אחרת את המזון שלהם, ולזרוק פחות, שזה גם כדאי, כי זה, את יודעת, לחסוך כסף.
ומשתלם.
ומשתלם. בישראל עשו מחקר, הסכום של בזבוז כסף בשנה רק ממזון הוא מאוד מאוד גדול. שופרסל עשו על זה פעם קמפיין. בכל מקרה, והלמאנס גם יש להם פתרון, יש הרבה פעמים נשאר לך במקרר כל מיני שיריות אוכל, שאין לך מה לעשות איתם, אבל הם אמרו, בואי, תגידי לנו מה יש לך, אנחנו נציע לך מתכון, עם מיונז, עם תעשי מזה, כן, יש לנו מוצר שיכול לפתור את הבעיה. והם עשו עם זה מהלכים מדהימים, ובמשך שנים הם נתנו מתכונים ועשו אתגרים, וגם הזמינו, עשו שיתוף פעולה עם עמותות שיש להם בנקי מזון, והדבר הכי מגניב, זה שהם קנו את זמן השידור הכי יקר שיש, שזה
סופרבול.
סופרבול. ובמשך שנים הם כל פעם שידרו פרסומת בברייק, וכל פעם הם השתמשו עם סטנדאפיסטים וקומיקאים ושחקנים, כי הנושא הזה בינינו הוא נושא מבאס.
כן.
הוא לא מגניב בכלל. אז הם עשו כל מיני דברים מצחיקים כאלה, כדי להעביר את המסר, והיה אפילו פעם, שנה אחת, שהם נתנו כיבוד לכולם בהפסקה.
לכל האצטדיון?
לכל האצטדיון, ורק אחרי זה, וזה היה, לא יודעת מה הם הכינו, שם זה היה מאוד טעים, ורק אחרי זה סיפרו לאנשים שהכינו איזה משאריות. כן, אז זה מותג שכבר שנים הוא הולך עם אג'נדה, ויש מותגים שהם באמת שנים עם אותה אג'נדה, דב, נכון, ויופי אמיתי, ונשים אמיתיות, וביטחון עצמי אצל נערות. יש מותגים שכבר שנים הולכים עם אותה אג'נדה, וזה מאוד עוזר להם מבחינה מסחרית, וזה גם באמת משפיע על המודעות, ואני מקווה שגם על התנהגות. את יודעת, אימפקט זה למדוד תוצאות. יש פחות מדי מותגים שמודדים את ההשפעה החברתית האמיתית, אני מקווה שנראה יותר ויותר מדידות.
את חושבת שנכון לכל חברה להשיג לעצמה איזושהי אג'נדה, או שזה לא נכון לכולם?
אני חושבת שקודם כל מותגים, כדאי להם, כי מותג פוגש צרכן. אגב, גם מותגים B2B עושים מהלכים מאוד יפים. יש דוגמה נורא יפה של ג'ון דיר, של הטרקטורים, שבעצם נורא מחזקים את קהילת החקלאים. הם מדברים, האג'נדה שלנו זה שלא יהיו אנשים רעבים, ומי שמגדל את המזון זה החקלאים. זה הלקוחות שלנו. וזה כבר שנים, האג'נדה שלהם, הם נורא מעצימים את החקלאים, מרימים להם. אז כן, אג'נדה חברתית, רלוונטית, לכל מי שרוצה למכור ושיהיה לו, שהמותג יהיה מזוהה עם איזשהם ערכים ותפיסות ולחזק נאמנות והעדפה. בהחלט כדאי לקחת משימה חברתית או אג'נדה חברתית. אבל חשוב שזה יהיה אג'נדה, יש הרבה מותגים שנגיד כל פעם תורמים לאיזה פרויקט אחר או לעמותה אחרת, והם לא מקדמים איזשהו מסר, וזה קצת פספוס. כדאי לקחת ממש איזשהו מסר שרלוונטי כמה שיותר למוצר, כמו הדוגמאות שנתתי של למשל מיונז הלמאנס, או טרקטורים של ג'ון דיר, ולחבר את זה לערך שהמוצר עצמו מפיק, או לאיזשהו ערך ממש ממש רלוונטי למותג וייחודי למותג.
אז נגיד בעידן הנוכחי, שקשה להסכים על המון דברים, ועם כל תרבות הווק והדברים האלה, קשה להסכים על ערכים שהם אוניברסליים. אז איך חברה יכולה לבוא ולבחור לעצמה אג'נדה חברתית נכונה, שגם לא תזיק לה בסוף, מול קהלים אחרים?
זאת שאלת השאלות. שאלת השאלות. את יודעת שאדלמן פרסמו מחקר לפני פחות משנה, שמראה שמותגים היום, במיוחד מותגים גלובליים, ממש מזוהים כפוליטיים. לא משנה מה הם עושים, אפילו הם רק עושים גיוון והכללה, או יש להם מדיניות אקלים, הם ישר מזוהים כפוליטיים. ובכלל, מאז המלחמה ברוסיה-אוקראינה, וישראל-חמאס, הכל היום מזוהה פוליטית, מאוד קשה שלא להיות מזוהים, ויש הרבה חברות שאומרות, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו לשבת על הגדר, מי שאומר את זה הרבה זה המנכ״ל של ליווייס למשל, אומר, כן, אנחנו נוקטים עמדה, ואתם יכולים לתייג אותנו כפוליטים, אנחנו נגיד נגד שימוש בנשק, אנחנו נגד אפליה, אנחנו ערכים ליברליים, זה העמדה שלנו, ומי שלא רוצה, אז לא. ובאמת היו כאלה שהחרימו אותם. אבל בשביל זה מותג צריך לדעת מראש מי הצרכנים שלו, מה מאפיין אותם, וגם מה ה-DNA הערכי שלו. לליווייס זה מאוד מאוד ברור. האג'נדה החברתית שלהם, התפיסה, החיות התאגידית שלהם, זה ממש מידע שנמסר בהנפקה שלהם. וזה חלק ממי שהם. יש דוגמה מאוד יפה מהארץ של, למשל, אורל בי, של פרוקטר אנד גמבל, שפעמיים הם עמדו במצב של דילמה, יש להם קמפיין מאוד יפה שנקרא מברשת שיניים חשמלית לכל ילדה וילד, כשהמטרה היא, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הרבה מאוד ילדים בישראל לא מצחצחים שיניים, ולכן ישראל היא מובילה ב-OECD, ממש, אנחנו מובילים באחוז הילדים שיש להם חורים בשיניים.
מספר אחד.
בבית ספר יסודי, הנה הגענו, יש לנו הישג יפה, וזה בגלל שהרבה ילדים לא רוצים לצחצח, ולא רואים אין כוח להתפקח איתם, תיאשו. ומה שראו זה שאם מצחצחים במברשת שיניים חשמלית, אז הילדים יותר אוהבים את זה, כי זה חשמלי, זה גאדג'ט, הצחצוח הוא יותר יסודי, ולכן פרוקטר אנד גמבל אמרו, אורל בי אמרו, אוקיי, יש לנו פתרון לבעיה, המוצר שלנו מיטיב, אז בואו נציע אותו לכל ילד בישראל, לכל ילד שמגיע לגיל 3, יקבל מאיתנו מברשת חשמלית, שברגיל עולה, אני לא יודעת, מאה ומשהו שקל, אנחנו ניתן את זה ב, נדמה לי, 50 שקלים, מברשת חשמלית, ראש להחלפה, הם כתבו ספר בשם גלית החשמלית, יפה. כדי לעודד ילדים. הם עושים שיתוף פעולה עם סופר פארם, כי בעצם לחברה עצמה אין מפגש עם הצרכן הסופי, אבל לסופר פארם יש, אז זה שיתוף פעולה. והם אומרים, כל הורה שיש לו ילד שמגיע לגיל 3, יבוא עם הספח של תעודת זהות, יקבל מברשת שיניים. ואז א', אני אגיד שזה הצליח בצורה בלתי רגילה, זה הגדיל את החדירה לשוק בצורה מטורפת, הרבה מאוד ילדים משתמשים היום בזה, ומה שהפתיע אותם, שגם ההורים התחילו להשתמש.
שזה, זה זליגה.
זה זליגה, זה מברשת שיניים חשמלית, זה מוצר שמאוד קשה לגרום לאנשים להתחיל להשתמש בו, כי הוא גם הרבה יותר יקר, וזה שינוי של הרגל שהוא די פשוט לצחצח, אבל הורים שראו שהילדים שלהם משתמשים בזה, התחילו גם הם, אז יצא פה משהו ממש ממש טוב, ולמה הייתה להם דילמה? פעם אחת הם רצו לפרסם את זה, הם עשו קמפיין עם משפחות מכל מיני קבוצות אוכלוסייה. אחת הראשונות היו משפחה של זוג הורים גיי, זוג אבות גברים הומואים, עם ילדה. וכשהם העלו את הפרסומת הזאת, זה עוד היה לפני הרבה שנים, לפני שזה נהיה מקובל, ואז בדיוק את ההפגנות על חוק הפונדקאות עם הקהילה הגאה, והם חטפו אש וגופרית מהקהילה החרדית, בתקשורת החרדית, והם לא נסוגו. כי הם אמרו, אנחנו מאמינים בדייברסיטי, אנחנו מאמינים בשוויון, כל ההורים, כל הילדים, לכולם מגיע להשתמש בזה. אוקיי, תחרים אותנו, אנחנו לא נסוגים. זה פעם אחת, ואת רואה, המחירות שלהם מאוד יפות. פעם שנייה הם עשו את זה משפחה ערבית, של אימא ואבא ערבים עם זוג ילדים מהממים, מטלטלים, תאומים. זה פשוט היה מהמם, נדמה לי אבא רופא, האימא עורכת דין, משהו כזה. והם עבדו על הפרסומת הזאת המון זמן, אני יודעת כי הם היו לקוח שלי והייתי מעורבת. ומתי הפרסומת הייתה מוכנה לעלות לאוויר? בזמן שומר חומות.
יפה.
אם את זוכרת, אז האוכלוסייה הערבית הייתה מאוד, כן. ולעלות, לא לעלות. עכשיו, זה לא פרסומת למגזר החרדי. זה לא פרסומת שהולכת למדיה הערבית, זה פרסומת לציבור הכללי. כי אם יש לך ערכים של אינקלוסיביות, של גיוון והכללה, ואת מראה את זה לכולם, כי הערבים הם חלק מאיתנו. והם עלו עם הפרסומת.
באמת?
כן.
ומה קרה?
אפלה ופלה, לא קרה שום דבר. והאוכלוסייה הערבית קונה שיניים, מברשות שיניים חשמליות, ומממשת את הקופונים האלה כמו כל אוכלוסייה אחרת, והדבר הזה הולך נהדר. כבר כמה שנים. אגב, יש שיגידו, רגע, מה, זה פרויקט חברתי? הם בעצם מוכרים פה את המוצר שלהם יותר בזול, אז הם מוכרים אותו. נכון? זה חברתי? זה לא חברתי?
זה, יש איזה אינטרס כלכלי מאוד ברור, אני חושבת. כאילו, בין היתר.
חייב להיות לזה אינטרס מסחר. אם הפעילות לא תיתן מענה לאינטרס העסקי, אז היא לא תשרוד. אבל תראי איזה דבר מדהים. במקום שהם יתרמו כסף, למשל, לעמותות שמטפלות בילדים עם חורים בשיניים, הם מנגישים את המוצר שלהם כדי שיהיו פחות ילדים עם חורים בשיניים. אם יש לך מוצר מיטיב, תראי איך את יכולה להגביר את השימוש בו, להנגיש אותו לעוד אוכלוסיות. זה אומר שאת תרוויחי הרבה פחות, אבל זאת התרומה שלך, וזה השיווק החדש. אני לא יודעת שבפרוקטר אנד גמבל, 25% מתקציב השיווק מוקדש למהלכים חברתיים. וזה המון כסף.
זה נתון מטורף, האמת. זה נתון מטורף. מאוד מפתיע.
נכון? יש להם למשל את הקמפיין של פנטן עם התרומת שיער לפאות, נכון? לחולות סרטן, הם כבר הרבה שנים עם זה. רבע מהתקציב של השיווק הולך לזה, כדי לפרסם את הנושא הזה. ומה את חושבת? זה עשה אימפקט?
בטח.
אז קודם כל, אני אגיד לך שפעם נשים היו צריכות לחכות בתור, עד שהן מקבלות פאה, וילדות היו צריכות לחכות בתור, וזה אחד הגורמים שהכי גרמו לדיכאון אצל, או ל...
בחוסר ביטחון.
כן, ועכשיו יש כל כך הרבה תורמות, וגם תורמים, שלא צריך לחכות. גם פעם היו תופרים את כל הפאות האלה בסין, ופרוקטר אנד גמבל מימנו הקמה של מתפרה פה בישראל. ויש כל כך הרבה תורמים ותורמות היום, ולא חסר. אבל מה זה עשה למותג?
מה?
זאת השאלה המעניינת. אז ככה, לפני כן המותג היה, זה העלה אותו ממקום שלישי למקום ראשון, לא זוכרת באיזה דירוג של נכסיות המותג או משהו כזה. זה חיזק אותו מאוד, והמחירות הכי חזקות שלו בשנה זה בחודש של הקמפיין. ובעצם המותג חזר להיות מותג מוביל. עכשיו, מה הקשר בין המותג למטרה, למשימה החברתית?
השיער.
השיער, כן. זה לא שהשמפו עצמו פותר בעיה. אבל יש איזשהו קשר שאומר, השמפו שלנו עושה את השיער בריא וחזק, ואם את רוצה לתרום שיער, הוא חייב להיות בריא וחזק בשביל פאה, אז קרוב לוודאי שמי שמשתמשת בשמפו שלנו, אז השיער שלה יתאים לתרומה. הם גם מערבים מספרות, שזה גם כן לקוח משדה שלהם, לקוח ריטייל.
נכון, שהם גם יכולים למכור את המוצרים דרך שם. זהו, האמת שזה מהלך מאוד יפה.
נכון, הוא של פרוקטר אנד גמבל, שוב, 25% מהתקציב הולך לשם. ותשמעי, זה שיווק. תכלס זה שיווק. זה פשוט שיווק אחר. במקום לעשות, נגיד, קמפיין רגיל עם, נגיד, משפיעניות, או קמפיין, לא יודעת מה, עם איזה סלב, הם עשו קמפיין עם אינגייג'מנט חברתי. עכשיו, תחשבי, יש פה אינגייג'מנט, אנשים ממש מעורבים בזה. זה יוצר זיקה הרבה יותר עמוקה למותג. וזה מאוד מבדל אותו מהמתחרים. אז זה שיווק, זה פשוט שיווק יותר טוב. זה שיווק יותר רלוונטי, יותר נוגע בסוגיות שחשובות לאנשים. ואנחנו נראה שככל שהאקלים יקלנו יותר, ויוקר המחיה יעלה. אגב, הוא עולה בין היתר גם בגלל האקלים. יותר יקר לגדל כל מיני דברים. וככל שאנחנו נראה יותר סכסוכים וכן הלאה, אז אנשים יחפשו מותגים שמביאים ערך מוסף, מותגים עם פרפס, מותגים שאפשר לסמוך עליהם, ואת שאלת קודם איך אפשר לדעת איזה אג'נדה חברתית לקחת מבלי לאבד אנשים, אז באמת משהו שהוא רלוונטי ויושב באמת על הערכים של המותג שלה. וככל שזה יהיה ברמה של סיסמאות ויותר ברמה של יצירת ערך אמיתי, אז אולי צריך יהיה פחות להסתבך עם זה. יש מכירים גם אגב שחברות שכן הסתבכו.
מה למשל?
המקרה המאוד כואב של בירה, בירה, איזה בירה זו הייתה? שכחתי את השם, אחד המותגים הכי ידועים של בירה.
קורונה, גולדסטאר.
לא, בארצות הברית.
הייניקן.
לא זוכרת אם זה הייניקן, לא זוכרת איזה מותג, אחד המותגי הבירה. בדווייזר, נדמה לי.
שיש להם קמפיינים טובים בדרך כלל.
כן, אני לא בטוחה שזה בדווייזר, אני חושבת. שהם עשו פרסומת לבד לייט, שזה בלי אלכוהול, והם עשו שיתוף פעולה עם משפיענית טרנסית, והם עשו את הפרסומת עם המשפיענית הזאת, והצרכנים של בדווייזר מאוד לא אהבו את זה. איזה חבר'ה מאוד לא בצד של ה... לא בצד הליברלי, איזה חבר'ה עם תפיסה מאוד אנטי-ווק, ואפילו שמרנית, זה לא אנטי-ווק, זה שמרנים. והם מאוד לא אהבו את זה, והם עשו חרם, והם העלו מלא סרטונים שהם יורים בפחיות, ושהם זורקים, וואו. ושהם שורפים, וכל מיני כאלה. זה גרם לירידה במחירות, זה גרם לירידה בערך המניה, זה גרם להפסד של שווי שוק של מיליארדי דולרים, וזה היה לפני כמה שנים, והמניה עדיין לא לגמרי התאוששה מאז.
זה צריך להיזהר עם זה.
צריך להיזהר. עכשיו, מה הייתה הטעות של בדווייזר? הנושא של דייברסיטי מעולם לא היה חלק מזהות המותג, גם לא חלק מזהות המותג של החברת אם שלהם, שזה AB InBev. זה לא חלק, תיכנסי לאתר שלהם, לא תראי שם שום דיבור על דייברסיטי, בשונה למשל מדיאג'יו, שזה חברה אחרת שאצלם דייברסיטי, את רואה את זה בפרסומות, את רואה תמיד מגוון אוכלוסיות, הם מדברים על דייברסיטי של עובדים. בבאטמזור אף פעם לא דיברו על זה, פתאום הביאו את זה, לא קשור לכלום. כנראה גם לא בדקו אם זה רלוונטי לצרכנים שלהם, וזה היה פשוט טרנדי, וזאת היא טעות מאוד גדולה. לא לעשות דברים כי הם טרנד. צריך להתאים, צריך להיות חלק מתפיסה, זה צריך להיות חלק מהאסטרטגיה.
אז אפרופו טרנדים, כי אמרת גם מקודם שיש כל מיני טרנדים מתגברים בעולם ודברים כאלו, הייתי רוצה לשאול אותך איזה ככה טרנדים מרכזיים את מכירה שכרגע מאוד חזקים בעולם הזה, והרבה מותגים אולי רוצים ללכת בעקבותיהם.
אני חושבת שאחד הטרנדים הכי מתחזקים זה sustainable living. עכשיו, מה זה אומר sustainable living? זה אומר לאו דווקא חיים ירוקים, אלא זה אומר חיים שאנחנו יכולים להמשיך לקיים אותם לאורך זמן. וזה דווקא בגלל המיתון הכלכלי. הרבה אנשים, למשל, מחפשים איך לחסוך. איך לעשות, נגיד, כל הנושא של יד שנייה, והחלפות, וצריכה שיתופית. כל הדברים האלה נהיו מאוד חזקים עכשיו, בין היתר, בגלל שאנשים רוצים לחסוך.
כי יקר.
כי יקר, לא, פשוט כי יקר, נכון, פשוט כי יקר. אז כל הנושא של סוסטיינבל, זה, אתה יודע, זה הגיע אחרי הטרנד של הבריאות והוולנס, שזה גם כן מאוד דברים שצריך לתת עליהם את הדעת. אז זה למשל שתי מגמות מאוד בולטות, וזה טרנד לא במובן של אופנה חולפת, אלא במובן של מגמה שתלך ותתחזק, זה לא משהו שיעלם. אז זה למשל שני תחומים שצריך לתת עליהם את הדעת.
אז אולי ככה, לסיכום, אני נוהגת לשאול את כל האורחים שמגיעים לפה, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים מהיום? והאמת שעכשיו זה סופר רלוונטי, כי כל הטרנדים שאמרת מתעצמים מאוד, אז נראה לי תהיה הרבה עבודה.
זאת שאלה מאוד טובה, בעיקר בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה של אי-וודאות, וכנראה שזה לא תקופה, כנראה שזה לא המציאות החדשה, אז אני לא יודעת להגיד לך, אני מאוד רוצה להמשיך ולפתח את הנושא של האימפקט מרקטינג. אני עובדת על אתר חדש בנושא, וסדנאות והרצאות, ואני חושבת שזה מה שאני אעשה בשנים הקרובות. לדעתי זה יתפוס תוך הרבה פחות מ5 שנים, ואז אני לא יודעת מה יהיה הדבר הבא. אני כן חושבת שאני רוצה להסתובב עם הדבר הזה בעולם, ובישראל, אתה יודע, לחפש ממשקים נוספים להשפיע דרכם, ולעשות את החברה שלנו טובה יותר.
מושלם, ממש בהצלחה, וזה נשמע כמו שאיפה מעולה. אז תודה רבה רבה, שירלי, באמת היה ממש כיף ומעניין.
גם לי.
ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
עולם האימפקט. אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.